המשך קטעי זיכרונותיו של משה סנה במשדר בית אבי.
יש רק שתי השקפות עולם מוניסטיות, שלימות, משוכללות. זו הדת, הפילוסופיה הדתית, שהכל בה שלם. והמטריאליזם הדיאלקטי, שנותן הסבר אחיד לכל תופעות הטבע, החברה האנושית והמחשב האנושי. ואלה הם שני ניגודים, אני מכבד את שתיהן. ואני מבקש להבין גם שאני עברתי בעצם מהאחת לשנייה, אבל בשנייה, במרקסיסטית, למדתי לשלול את הדתית, אבל לא לחדול להבין אותה ולכבד אותה. אינני חושב שאני קיצוני פנאטי, אני מחשיב מאוד את הספק. פנאטי, קיצוני, איננו יודע את הספק. ויש פתגם לטיני, אומר, דה אומניבוס דוביטנדום, בכל להטיל ספק. הבנות של מרקס הגישו לו פעם ליום הולדת שאלון, מה הוא אוהב ביותר, איזה צבע, איזה פרח, איזה ספר, ושאלו בין השאר גם איזה פתגם אתה אוהב ביותר. הפתגם שהוא בחר בו הוא זה, דה אומניבוס דוביטנדום, בכל להטיל ספק. כמובן שמזה אפשר להגיע בכלל לסקפטיציזם, אפילו לציניות, אבל לא זאת הייתה הכוונה. הכוונה הייתה שהאדם מגלה אמת חדשה, או אמת יותר משוכללת, אם הוא מטיל ספק באמת המקובלת. איך בכלל אנשים מגיעים לתגליות חדשות? מפני שהוא מטיל ספק במקובל. אני מחשיב מאוד את הספק. אני מחשיב תמיד את הדעה הנגדית. אני חושב שאני ככה, איך קרא לזה, אופוזיציונר להחס. יש ביטוי מומר להחס, יש אופוזיציונר להחס, אני לא חושב שאני טיפוס להחס. להפר, אני הייתי רוצה שיהיה שלטון שלא ארצה למרות בו. אבל הגורל הוא כזה. הציבור שאני רואה את עצמי קשור בו, שאני דואג לו, הוא לא הגיע עדיין לשלטון שיוכל להזדהות איתו. לכן הוא מוכרח למרות בקיים. אבל זה לא דבר אשר בא מתוך אופי. אינני חושב. כמה שאדם מכיר את עצמו, אני אינני חושב שזה אופייני. שהצורך למרות, אז אותם respectable people, אותם אנשים מכובדים שאוהבים יציבות, יסלחו לי, אבל אני לא אוהב יציבות בתקופה לא יציבה. לא הייתי אומר שמה שמאפיין את חיי זה השלווה והסערה, אבל הסערה הפרטית שלי היא רק הסתעפות מהסערה שעברה על הציבור שאני בא ממנו. העיירה היהודית נהרסה, היא עברה מן העולם, איננה עוד. זה נחרב עולם ומלואו. זה היה עם. מסורת, עם הווי, עם סגנון. עוד לא קם לנו עם חדש. העם החדש המתהווה פה הוא עדיין בהתהוות, הוא אינסטטון אסנדי. אין לו עוד סגנון משלו, אין לו עוד צביון אחיד משלו. הוא הולך לקראת זה, אין לי ספק שהוא יגיע לזה. אבל זה עניין של דורות. ושם הכל היה עומד על תילו. היה שולחן ערוך, לא במובן הדתי, שולחן ערוך של סגנון חיים. חגים, מנהגים, לבוש. והיה סדר חיים מוצק, יציב. והיציבות הזאת עכשיו איננה. עכשיו אנחנו במצב של התהוות, של דבר חדש מתוך מזיגה של סגנונות שונים, של הרגלים שונים, מושגים שונים, של מוסר שונה. לכן קשה לדבר על ההווה באותם המושגים שדיברנו על העבר. מה שאני הייתי רוצה, שכל הדברים החיוביים, הטובים, היפים שהיו אז, שאנחנו נכלול אותם באותו חדש שאנחנו מייצרים בישראל. אני בטוח שעם ישראל לא יהיה המשך של איזשהו שבט מהשבטים היהודיים. הוא לא יהיה המשך של יהודי מזרח אירופה, כשם שהוא לא יהיה המשך של יהודי תימן, או של יהודי צפון אפריקה, או של יהודי גרמניה. פה זה איזה קור מצרף, אשר בו ממזגים ומהתחים אלמנטים שאולים ושאובים מכל הקיבוצים היהודיים. והייתי רוצה שכל הערכים החיוביים, העממיים, המתקדמים, ההומניים שהיו שם, שלא ילכו לאיבוד, אלא שהם ייכנסו לתוך המזיגה החדשה אשר תהווה בעתיד את התרבות של האומה הישראלית המתהווה.
תמיד במרי, תשובת משה סנה למברכיו במסיבה שערכו לו ידידיו ליום הולדתו ה-60 בינואר 1969.
אני אינני איש שווה לכל נפש. אני הייתי בר פלוקתא לרבים, והנני בר פלוקתא, ונדמה לי שגם אשאר בר פלוקתא. מכיוון שכולם מדברים על התמורות שעברתי. אני רוצה להודות בזה. אבל יחד עם זה, אני רוצה אולי לעזור לאלה שכל כך הרבה חדים את החידה הזאת, לפענח, לפתור אותה. אני הייתי במרי כלפי השלטון הפולני. אחר כך הייתי במרי כלפי השלטון הבריטי. אחר כך הייתי במרי כלפי השלטון הישראלי, באופוזיציה. ואחרי זה, הנני במרי כלפי הקו המעוות שרוצים להשליט אותו בתנועה. אני תמיד במרי, במקומות שונים. תמיד מטיח כלפי מעלה, המעלה משתנה. אז יש בזה שוני רע. אבל יש בזה איזשהו מכנה משותף. אני אינני יכול להגיד שזאת היא הבחירה הכי נוחה, אבל טוב לי בה. מדוע? מפני שאין עוד בעולם הגדול ובעולמנו הקטן מציאות שטוב להשלים איתה. מה שיש בעולם מחייב מרי. בכל מקום שהייתי, הייתי בצד שמאל. בהסתדרות הציונית בפולניה, שבה אני נולדתי, כדי שזה ידעו משמעי בפולניה, בה נולדתי, בהסתדרות הציונית בה נולדתי. הייתי בשיאה רדיקלית על המשמר. היא הייתה השמאל של ההסתדרות הציונית. היא לחמה בעד ההגמוניה של התנועה החלוצית, בעד שיתוף פעולה עם מחנה ארץ ישראל העובדת, וגם במאבק של יהודי פולין על זכויותיהם במקום נגד המשטר. היינו ידידיי ואני בקצה השמאלי. אני יכול להגיד את זה כבר שנים רחוקות, יותר שמאלי מאשר כמה מפלגות שמאליות רשמיות. בשנת 1933 קראנו להקים חזית עממית בעברית לא זה, הפולקסטרום בפולניה. האנטי-פשיסטית, האנטי-היטלריסטית מבחוץ והאנטי-פשיסטית מבפנים. שלוש שנים לפני שהסיסמה הזאת נתקבלה בקונגרס השביעי של הקומיטה. עד אשר באה הקטסטרופה. לי לא הייתה הזכות הרבה זמן להיות בחזית נגד היטלר ממש, מפני שהחזית ההיא התמוטטה תוך שבועות מהפילים. הגעתי הנה ארצה, אז הלכתי למשרד הגיוס להתגייס להמשך. ואז היו אנשים בהנהגה היישובית, בהנהגת הסוכנות, אשר אמרו, מה, הגעת, אתה תלך לצבא הבריטי להתגייס. להתגייס, להתגייס להגנה ואתה נחוץ לך. אבל התפקיד הזה של רשות ההגנה היה קשור עם רשות הגיוס למלחמה בהיטלר. באותו זמן שבנינו את היחידות שהיו עתידות להילחם על עצמאות הארץ בבוא השעה, יחד עם זה בנינו יחידות צבאיות של צבא סדיר יהודיות במסגרת הצבא הבריטי לחזית האנטי-היטלריסטית. והבריגדה היהודית הרימה את הדגל של המדינה היהודית בטרם הייתה קיימת מדינה יהודית. והכינונו במסגרת הצבא ההוא, הצבא הבריטי, יחידות לוחמות אשר במחתרת ההגנה לא הייתה מסוגרת לעשות. לא תותחנים, ולא חיל אוויר, ולא חיל הנדסה, ועוד ועוד ועוד. וגם ראינו ביחידות האלה השתתפות של העם היהודי כעם במלחמה נגד היטלר. לא רק יחידים בצבאות זרים, אלא יהודים לוחמים תחת דגלם, וגם כפי שאמרנו שזהו קורסים של ההגנה על חשבון עוד מלחמות. ואת המאבק הזה, האנטי-היטלריסטי, האנטי-פשיסטי, כשרק נגמר, ביום שנגמר, הכרזנו על המשכו בעצרת הניצחון על הר הצופים, שאנחנו פותחים במערכה לשחרור הארץ משלטון זר. משקמה המדינה, אני ראיתי את המשך הדרך, שהתחלתי בפולניה, שכחתי במלחמה האנטי-היטלריסטית ובמלחמה האנטי-קולוניאלית לשחרור הארץ, אחד המאבקים האנטי-קולוניאליים הראשונים אחרי מלחמת העולם השנייה. כהמשך לדרך הזו ראיתי את הצורך להקים בישראל כוח מדיני אשר יתווה למדינת ישראל דרך שמאלית, אשר מתבטאת בשלושה דברים. לא להזדהות עם אחת הגושים העולמיים, עם אחת הבריתות העולמיות, אלא לנהל מדיניות ישראלית בלתי תלויה, בלתי מזדהה. לחתור לשלום על יסוד הכרה הדדית בזכויות של שני העמים, היהודי והערבי. ובענייני פנים, אם להגיד זה במשפט אחד, במקום החוק השליט בארץ, חוק עידוד ההון, חוק עידוד העמל. אני אינני חוזר. עוד נבוא חשבון, אם זה היה נכון בעבר, ואם זה לא יתקבל בעצמו. מה שקרה בינתיים, זה שצריך היה להתייצב בחזית ההגנה הלאומית. ואז כל החשבונות האחרים הולכים הצידה. התייצבתי יחד עם חבריי לדייה בשתי הרגליים וללא שום חשבונות בחזית ההגנה הלאומית. אני יודע שלחזית הזאת אין כתובת, אין לה מספר טלפון, אין לה מוסדות, אבל היא אשר ניצחה במלחמת ששת.
הופעתו הפומבית האחרונה של משה סנה בעת חוליו הייתה בהקלטת תוכנית הטלוויזיה חיים שכאלה, שבה סיפר על ההגנה והפלמ"ח ועל תקופת המאבק לעצמאותנו, עת כיהן כרמ"א, ראש המפקדה הארצית של ההגנה, שר הביטחון של המדינה בדרך. אגב דבריו, הוא שר השיר הידוע שחובר בכנס הפלמ"ח ב-1944 בחורשות משמר העמק, המאזכר ציטטות מנאומו של הדוקטור, הוא משה סנה, באותו מעמד.
אני זוכר את ראשוני הפלמ"ח, עוד לפני הפלמ"ח, את החיש, את האחים, את כל החטיבות שהיוו את ההגנה. כמובן שהפלמ"ח הייתה גולת הכותרת, הגענו לעשר פלוגות, לחמנו על הקמת גדודים, לחמנו, זאת אומרת, בתוך ההנהגה המדינית, אפילו בתוך המטה הכללי של ההגנה היו מתנגדים לכך, אבל אנחנו ראינו את העתיד לנגד עינינו וידענו מה שצפוי לנו. היה ויכוח פנימי אם אחרי השבת השחורה ההגנה והפלמ"ח צריכים להמשיך גם במאבק המזוין או להסתפק רק בעלייה בית, בהפלה, בהתיישבות בית. זה היה מעבר לכל ויכוח. אנחנו היינו בעד המשך המאבק הזה. היו מדינאים ציוניים חשובים שהתנגדו לכך. היו לנו שיחות פוליטיות, היו לנו ויכוחים, היו לנו גם התנגשויות לפעמים. על אמצעים, על דרכים, על פרטים. אבל הייתה חברות בלתי רגילה, אחוות נשק, הייתה תקווה משותפת, ולכן הייתה גם ראיות טובה, ומכאן גם רוח טובה, גם רוח של בידור. לא ניתן לשכוח, מפני שזאת הייתה החוויה הכי גדולה בחיינו, בחיי כולנו, בלי קשר לתפקיד שכל אחד מלא. זה הכל צמח מתוך ההווי הזה של צירוף, ההגנה, ההתיישבות, העלייה, ההפלה. ואז בשיר הזה פנה חיים גורי וחבריו לקופירייט. שהמלחמה מתנהלת בלעדינו, וצ'רניחובסקי, לא שמעת, וכך הלאה, אני לא זוכר בדיוק.
שלוש שנים עברו בערך,
ואין
שום לדברים היה אז ערך, נאומים ניסו, ניצבנו במסדר. נשא קולו אז הרמה, והרוח רעמה, ושמעו חורשות האורן במשמר. נשא קולו אז הרמה, והרוח רעמה, ושמעו חורשות האורן במשמר. הוא הביא משיר ציטטה, צ'רניחובסקי, לו שמעת, אז היית מתנער מני עפר. מלחמה ואין מוצא, נפש ניצחון רוצה, ושמעו חורשות האורן במשמר. מלחמה ואין מוצא, נפש ניצחון רוצה, ושמעו חורשות האורן במשמר. מלחמה פה דוקטורנו מתנהלת בלעדינו, נפגוער שמתולפן לבית הדר. ודגלנו שוב מסליקו, איזה מסקנות מסליקו, נעימו חורשות האורן במשמר. ודגלנו שוב מסליקו, איזה מסקנות מסליקו, נעימו חורשות האורן במשמר.
מה שאני יכול להגיד, שכאשר סקרתי איזה מפקד, עם גדול, עם קטן, עם של ממ"מים, עם של מ"כים, עם של טוראים, דבר אחד ידעתי על הנוער הזה, אפשר לסמוך. מה שאני מוכרח להודות ולהתוודות, לא חלמתי על כך שנגיע למה שהגענו. מה שהגענו עובר על כל חזון שהיינו מסוגלים לחזות בימים ההם.